הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים. פרק נוסף בביופולו, פרק 37, ואנחנו פה, אני ואלי. אלי, מה העניינים?
טוב, יאנה, מה שלומך?
בסדר, כיף להיות פה.
וואי,
תמיד
כן.
כיף להיות כאן, נכון?
לגמרי.
טוב, אז הגענו לפרק 37, והיום אנחנו נדבר על משהו שמאוד מוצף בימים האחרונים, בתקופה האחרונה. מכיר את המשפט חבר מביא חבר?
בטח, ברור.
נכון? זה כאילו משפט שגדלנו עליו.
כן.
זה משהו כזה די מוכר. וזה בדיוק גם מתחבר עכשיו לתקופה שזה פשוט החרדה עם אביית הדיכאון. זה כאילו תמיד משהו ששזור אחד בשני, כמובן אם לא מטפלים בחרדה. למה זה קורה? למה העניין הזה תמיד מתפתח? למה החרדה מתפתחת לדיכאון?
טוב, זה, בגדול זה שני דברים שונים, אבל דבר מוביל לדבר. זה ממש חבר מביא חבר, כי בגלל שיש להם דברים משותפים, וחברים יש ביניהם דברים משותפים, אחרת לא יכולה להתקיים החברות ביניהם.
וואי, נכון.
ומה שקורה בעצם זה שהדיכאון זה מילה שלא כולם מבינים אותה. תכלס, אני די מעורה בכל מה שקשור לרגשות וכו' וכו', אני מתעסק בזה די הרבה זמן. ואף פעם לא שמעתי הגדרה מתאימה לעניין הזה של דיכאון. מה זה דיכאון? יש איזה כל מיני, מדברים על כל מיני דברים, אבל יש הגדרה שהיא הרבה יותר מדויקת לעניין הזה.
יאללה, תן לנו את ההברקה שלך, כמו שאתה יודע.
ומה שקורה זה שהדיכאון הוא בעצם ביטוי של המשאב. המשאב זה אני. זה העיצוב שלי, זה הזיכרון שלי, זה המבנה שלי, זה הכוח והעוצמה והאנרגיה של הפיזיות שלי, שזה אני, אוקיי? והמשאב הזה, ברגע שהוא לא מתופעל נכון, או שהוא חסר באנרגיה משמעותית, כי הוא לא ממשיך להתפתח, הוא לא ממשיך להיות מוזן. מה זה מוזן? הפרשת חומרים. זאת אומרת ש יש חומרי בניין בהתפתחות של המשאב הזה, שזה גם ידע וגם מידע וגם חוויות וגם, אני מדבר במימד הנפשי, גם המערכות העצביות שהם בעצם המימד הנפשי, הם בעצם המשאב הנפשי, אוקיי? וברגע שהם לא מוזנות כמו שצריך, כלומר, הם לא מקבלים חומרים, א', זה קשור לתזונה, זה קשור לשינה, עיבודים ושינה, אבל מה שקורה בעצם, למה תמיד דיכאון? כשמישהו לא יושן, יודעים שהוא בדיכאון. למה כשמישהו אין לו חשק לעשות כלום, יודעים שהוא בדיכאון? כי אנחנו מדברים על אנרגיה. אנחנו מדברים על עיבוד ועל אנרגיה, אוקיי?
עיבוד כאילו
עיבוד בעין. כן, כן, לגמרי, כן. כשאנחנו רואים מישהו שלא מסוגל לישון ושהוא סובל, אנחנו יודעים שהוא בדיכאון. כשאנחנו יודעים מישהו שהוא נמנע, מישהו שהוא סגור בחדר שלו ולא יכול, אין לו חשק לכלום, לא רוצה לעשות כלום, אין לו אנרגיה, אין לו מוטיבציה,
כאילו אין טעם, אין טעם לחיים כזה.
בדיוק. במחשבה זה חוסר טעם, כאילו אין טעם. אין בשביל מה לחיות. Okay. אבל תכלס, המשאב השתתק. איזה חומרי בניין מעוררים אותו לטיפול, שמזינים אותו והוא כאילו חי ומתפקד, והוא בעצם אני, שרוצה לטרוף את החיים, שרוצה לכבוש, שרוצה להצליח, שרוצה להגיע להישגים, שרוצה להתקדם, שרוצה ללמוד, שרוצה לדעת, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז החומרים האלה זה סוגים של הורמונים, זה סוגים של חומר שהמוח מפריש אותם ממקום מסוים, לא ניכנס להסבר המדעי של זה, אבל זה אוקסיטוצין.
אוקסיטוצין.
כן.
אוקסיטוצין.
דופמין. אנדרופינים, שזה, אם אני עושה איזה פעילות מסוימת, שהיא גורמת לי לסוג של סיפוק והנאה, כאילו הגוף הפיזי קיבל מענה, אז הוא מפריש אנדרופינים, שהוא אומר כאילו כל הכבוד, יופי, איזה, אנחנו בכיוון הנכון. זה כאילו, החומר הזה, זה חומר שמרים לי אנרגיה, הוא מאפשר לי לעשות יותר. למה אומרים אל תשתה קפה לפני שינה? למה אומרים אל תאכל מתוק לפני שינה? למה אומרים כי זה מגברי אנרגיה? זה כאילו בוסטר אנרגטי. שעכשיו עד שהוא יתקלה ואני ארגע ואני ארצה לישון, אז ייקח זמן. אז כאילו זה גוזל מהשעות שינה. למשל, יש את ה...
כאילו מה שתיארת עכשיו זה כזה איזה סוג של מערבולת. כאילו אם אתה לא מביא את המענה הנכון, ואז זה מתפתח, ואז נהיה איזה סוג של מערבולת כזו.
נכון, המשאב, נכון, המשאב גם צריך... צריך גם שיהיה לו את ה... הוא צריך לקבל מענים, הוא צריך, כאילו זה כמה דברים שהוא צריך לקבל אותם כדי לתפקד, כדי לפעול בצורה מתקדמת, בצורה מתפתחת. לא יודע, אם זה לימודים, אז יש את היכולת להתרכז ולקלוט חומר ולענות טוב על המבחנים, לקבל ציונים טובים וכן הלאה. אם אתה ספורטאי, אז אתה תגיע להישגים, אתה מציב יעד. ואתה יכול להגיע אליו, יהיה לך את המוטיבציה להתאמן, לתרגל ולהשתפר ולהגיע ליעד. במערכות יחסים, בזוגיות, המוטיבציה להיות בן זוג יותר טוב ולהצליח, בתור הורה, להיות הורה יותר טוב. זה נוגע בכל מיני תחומים.
כן, בכל החיים עצמם.
כן, להקים משפחה, להקים עסק, כל מיני דברים שיש לי את האנרגיה והמוטיבציה, אבל כשהמשאב קבוי, ברגע שהוא כאילו באנורקסיה, הוא כאילו לא מקבל מזון עכשיו, את המזון הנכון, וזה מעגל, מעגל קסמים, כי כשאני, למשל, אם יש לי סביבה שהיא תומכת ומעודדת ומפרגנת וזה, אז אני מוזן, אני מוזן טוב, וזה כל הזמן פתח אותי, כל הזמן יש לי את החשק להתקדם, לעשות, להתקדם, וכן הלאה וכן הלאה.
כן, יש גם את ה... משהו שגם שמתי לב שמדברים הרבה על הרגשות, כאילו חרדה ודיכאון, כאילו בקורונה התחושות האלה מאוד התעצמו, ומאז המלחמה זה נהיה עוד יותר בולט.
אז רגע, את יודעת מה, אני אעשה בילדאפ, אני כאילו, אני אחבר עוד עניין כדי,
בטח.
ואז נגיע לעניין של המלחמה.
בטח.
זה אחרי שאני בדיכאון ואני מרגיש כאילו חוסר טעם, איך מגיעה החרדה? איך זה קשור לחרדה בעצם? כי ברגע שאני מגלה שאני לא יכול, שם מתחילה להתפתח חרדה. אני מבין שיכול להיות שאני לא יכול לקיים את עצמי, שאני לא יכול להצליח לדאוג לעצמי, לפתח את עצמי, לקדם את עצמי. ברגע שאני מגיע למסקנה הזאת, החרדה היא בעצם פחד מיכולת. חשש, כן, חשש מיכולת. אז מה המשותף בעצם בין דיכאון לחרדה? זה שאני כבוי, אני לא מתפקד, אני לא עושה דברים. אבל בחרדה זה מועצם, אז זה נעשה עוד יותר כבד, עוד יותר קשוח. אז גם נגיד אם התאוששתי מהדיכאון באיזשהו אופן מסוים, ואני כן אצליח לתפקד, יש אנשים שיש להם דיכאון, הוא כל הזמן קיים, אבל הם מסוגלים לתפקד. יש אנשים שיש גם, יש להם גם דיכאון והם גם מתפקדים. והחרדה מלווה את הסיפור הזה כל הזמן, כי תמיד יש את את התפיסה, בתוך התת מודע יש את התפיסה שאני בעצם לא באמת מצליח לדאוג לעצמי. למרות שאני מתפקד, זה לא מקדם את הרווחה של המשאב שלי. המשאב שלי לא חווה סיפוק, הוא לא מקבל הזנה ואז הוא מרגיש סיפוק. זה לא קורה לו. הוא פשוט נמצא במצב שהוא כל הזמן שחיקה, הוא כל הזמן מגרד אנרגיה, והוא נאלץ לעשות דברים, אבל הוא כל הזמן מגרד אנרגיה, הוא לא, אין לו אותה בצורה, אין לו אותו בשפע. הוא כל הזמן מגרד את הפירורים, את האשן, או לא יודע, כל מיני ביטויים מהסוג הזה.
וואו.
אז כשאני מחבר את זה, כשאנשים מגיעים במצב הזה וקורית מלחמה, פתאום פרצה מלחמה.
התחיל אפילו מהקורונה.
יש אירוע, זה יותר נכון אירוע, אירוע של השביעי באוקטובר, כאילו יש פתאום איזה אירוע עוצמתי כזה, ואז יש הבנה של וואו, עד עכשיו היינו בטוחים שאנחנו שורדים, ואנחנו... כל יום ביומו אנחנו שורדים, ואז אנחנו בעצם מגלים שהעולם... מה זה בעצם חיים? חיים יכולים להילקח בקלות, בשנייה. ואז אנחנו מתעררים. אז אנחנו גם מתחיל, כאילו, הנקודת פתיחה שלנו, רגע לפני המלחמה, בשישי לאוקטובר, היא שאנחנו... אנחנו גם ככה שחוקים וגמורים ועייפים, ואז מגיע אירוע כזה שעוד יותר מעצים את ה... את ה... את ה... את האיום, את הפחד, הסכנה, את כל הדברים האלה, את החרדות. ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו פשוט נשברים. אנחנו נעשים שבורים, ואז אנחנו כבר גם לא מאמינים שנקום ליום למחרת ונצליח לשרוד אותו. נכנסנו גם לייאוש בנוסף לסיפור, אנחנו בייאוש, כאילו.
שייאוש?
איך נעבור את מחר? איך נצליח לעבור את מחר עם האיום המטורף הזה?
שייאוש זה גם חלק מדיכאון.
נכון.
הרבה משייכים את הייאוש לדיכאון.
כן, 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 כן. ייאוש זה כאילו, ייאוש זה הבנה של כמה רחוק ממני היכולת לתפקד בהמשך, לתפקד עתידית. ייאוש זה הבנה על העתיד. אני לא אצליח להגיע לעתיד.
אוקיי.
כי קשה לי מאוד עכשיו.
כן, וזה גם סוג של אפילו חוסר היכרות עצמית. כאילו, אנחנו מגיעים גם לכל... הרי בסופו של דבר, הכל יושב על העניין של ההיכרות העצמית, כי אם אין לנו את ההיכרות העצמית הזו, אז כל הרגשות האלה עולים.
תכלס, לא משנה באיזה מצב אנחנו. לא משנה באיזה מצב אנחנו, אבל בזמן של היכרות עצמית, אנחנו תמיד יכולים למקסם יכולות. ואנחנו תמיד יכולים להתחבר בצורות אחרות לעצמנו, ולהגיע להישגים בדרכים אחרות. כי אם אנחנו תקועים על אותו דבר, כאילו על ה... זה כמו להיות בדרך ללא מוצא. כשאת נוסעת בכביש, את מגיעה לדרך ללא מוצא, ואז את עושה פרסה, יוצאת, ומוצאת את הדרך להמשיך הלאה. את ממשיכה הלאה בחיים. איזו אנלוגיה. אז הדרך ללא מוצא, הבנת אותה, ואת יוצאת ממנה. זה אותו עיקרון, זה אותו עיקרון, גם בחיים, בחיים שאנחנו מנהלים, אם אנחנו שכירים, אם אנחנו בעלי עסק, אם אנחנו הורים לילדים, אם אנחנו בני זוג של מישהו, אם אנחנו חברים של מישהו, אם אנחנו אחים של מישהו, אם אנחנו ילדים של מישהו, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו מגיעים ללא מוצא, כשאנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו יודעים לתת, לקחת אחריות על הרגש שלנו, לתת את המענה הנכון, ואנחנו בעצם מתקדמים. אנחנו יודעים וסומכים על עצמנו ומרגישים מוגנים ומרגישים שיש לנו ביטחון.
ביטחון, כן.
כשאנחנו ניתקע, נמצא את הדרך לצאת משם. נמצא את הדרך האחרת שתקדם אותנו, שתיקח אותנו הלאה.
כן. אפשר גם לקחת את הדוגמאות שבאמת... של כל העניינים האלה שנכון בקורונה לא היה לנו מה לעשות, אז סתם הלכנו ונרשמנו לכל מיני תוכניות והתחלנו דיאטה. כאילו מרוב שהיינו מיואשים ומבואסים עם עצמנו, חיפשנו כל מיני תחליפים כדי למלא את זה. אבל בתכלס, כשזה נגמר, נגמרים גם הרבה דברים. כאילו כבר אין חשק להמשיך עם זה. אפשר כן. להביא למשל את הדוגמה של הדיאטה.
כן,
הדיאטה, הקורונה והדיאטה.
נכון, אז אני תמיד מנתח דברים ומחבר אותם לרגשות. אני מנסה תמיד להבין את העולם מהצד הרגשי שלו. זה מקום שאנשים או בני האדם, ואפילו גם הפסיכולוגיה, קשה לה להבין את העומק ואת המורכבות של הקטע הרגשי. אז יש את השימוש בשמות. כאילו משתמשים בשם, אבל זה לא...
זה הרבה מעבר.
זה מגדיר, אבל זה לא באמת, זה לא מגיע לעומק, לשורש העניין.
העניין עצמו.
ניתן דוגמה רגע. למשל, כשאני ניתחתי את העניין של קורונה ודיאטה, ומלחמה ודיאטה, אז ניסיתי להבין רגע בעצם למה היה פריחה מדהימה בתקופה של הקורונה, של דיאטות. כאילו זה היה... כל הנושא של הדיאטות פשוט היה חגיגה. כל מי שהציע סוגי דיאטה, חדר כושר, אימונים, זה פשוט תפס. זה כאילו היה פריצה מטורפת. ואני ניסיתי להבין למה אז זה עבד מעולה, ולמה עכשיו זה דוח. כל הנושא של דיאטות וכושר וספורט, למה עכשיו זה בדעיכה? זה פשוט, פה זה פרח וסגשג, ופה זה דוח ונעלם. או מתכווץ לממדים של למה אנשים פה מאוד רצו והתעניינו, ולמה פה הם פשוט איבדו עניין. אז להלן המסקנות שהגעתי אליהם, התובנות שהגעתי אליהם.
יאללה,
ברמת העיקרון, ברמת העיקרון, כשאנשים היו בתוך סגר בקורונה, והיה להם פחד גדול למות מאיזה מחלה לא ברורה ולא ידועה ולא מובנת, אבל כשתקעו אותם בסגרים בבתים, ברוב, בקורונה, בכמה, היו זה היה שנה, אפילו יותר, שנה של סגרים ופחות להסתובב. אז אנשים לא הלכו וביטאו את ה... הם לא פרקו, הם לא עשו תרפיה, הם לא עשו כלום. הם ישבו בבית, יש אנשים שפעלתנים, שחייבים כל הזמן להיות בתנועה ולטוס ולעוף ולהסתובב ולטייל, כי הם כאילו בדינמיקה הטבעית, באופי הטבעי שלהם, הם צריכים להיות בתנועה כל הזמן. סגרו אותם בתוך כלוב בבית, כאילו לקחו מדינה ושלמה ואמרו להם, אתם בבית סוהר עכשיו. אז חלק מהאנשים פשוט היו במצב שהם רק אכלו כדי לפצות על הסטרס הזה שהם היו בתוכו. הם הרגישו כבדים, הם הרגישו גם עמוסים. הם הרגישו איטיות, והם הרגישו שהם כלואים ומחנק, הרגישו מחנק. כתוצאה מזה, כשמישהו בא ואמר להם, בואו תעשו דיאטה מהירה בשיטה הזאת, בשיטה הזאת, הם היו באטרף לסלק את המזון הזה מהגוף. הם היו על זה. זה היה כאילו נחישות, היה מיקוד וריכוז בעניין הזה. שאני יושב בבית ואוכל, ואני עולה במשקל, ואני תקוע, ואני מרגיש חנוק. ואני בעצם, יש עוד עניין, אני גם רוצה לסלק ממני את המחלה. כאילו, אם אני, יכול להיות שאני נדבקתי בקורונה ואני לא יודע, אני גם רוצה להעיף אותה מהגוף. עכשיו, כל זה תהליכים תת-מודעים, זה לא משהו, כאילו, אנשים לא הבינו את זה, הם רק קיבלו מענה, פתרון, ואמרו להם, הנה, קחו את זה, תוך 90 יום, תוך חצי שנה, תוך, לא יודע, תספרו קלוריות, אל תספרו קלוריות, אבל אתם תעיפו מעצמכם את העניין הזה.
בשומן.
כן. אז האנשים שהעלו משקל מהר, גם יכלו להוריד אותו מהר. אז זה פתאום תפס איזה מין, זה היה שריפה בשדה קוצים, כל הסיפור הזה של דיאטות, זה נהיה פתאום איזה מין טרנד מטורף. ולא משנה מה תגידי על הדיאטה. תגידי להם, תאכלו חסה, תגידי להם, תקפצו על רגל אחת. לא משנה מה תגידי להם, תעשו ריצה. לא משנה מה, הם כאילו היו צריכים להשתחרר מהמחנק. אז זה היה ממקום שהם כלואים, עכשיו להתחיל לעשות ריצה, לברוח. כאילו, זה אלמנט של לברוח, והאלמנט של לסלק את המחלה מהגוף, אבל זה בקטע של דיאטה. אז משהו שקל לי ומישהו מדריך אותי ונותן לי איזה רצפט, ואומר לי, הנה, תפעל על פי התוכנית הזאת, זה יעבוד לך. וזה באמת עבד, כי היה פה המוטיבציה מהפחד למות.
מהפחד, כן.
ולהינצל מהסיפור, אנשים יכולים לעשות את הכל. זה כמו מישהו שמעשן 3 קופסאות ביום, הרופא אומר לו, תשמע, עוד רגע אתה מת, הוא גם חווה חוויה של עוד רגע הוא מת. כאבים, סבל, הוא מגיע, עושים לו צנתור, מעקפים, לא, whatever. אז כפה כזאת היא, הפחד למות, מאפשר לו להפסיק ברגע אחד לעשן 3 קופסאות, שהוא לא אכל בשום, שאמרו לו תפסיק, והוא אמר לעצמו אני אפסיק, לא עבד, בשום צורה זה לא עבד. אני קורא לזה משבר צונמי. משבר צונמי הופך טריגר. אם אני עכשיו על
מור... הסביר את ההיפוך טריגר, אנשים לא...
ההיפוך טריגר זה אומר שאם אני... טריגר זה מפעיל, זה עושה הפעלות, אוקיי? אז אם המפעיל שלי כל הזמן בקש סיגריה, המפעיל שלי, לא ניכנס לקטע, כאילו, לעומקים של העניין הזה, אבל יש משהו שמפעיל אותי שרוצה ממני אלכוהול, שמבקש ממני את ה... כי זה עונה על צורך, זה משרת משהו. בפודקאסט אחר נרחיב על זה, אני אסביר את זה ממש לעומק, אבל יש בתוכי מפעיל, טריגר, שרוצה כל הזמן, כי קורה איזשהו עניין והוא מבקש סיגריה. קורה איזשהו עניין, הוא מבקש תגרס. קורה איזשהו עניין, הוא מבקש אלכוהול. קורה איזשהו עניין, הוא מבקש כדור. קורה איזשהו עניין, הוא מבקש לריב, לחוס. קורה משהו, כאילו כל המפעיל יש לו דרך שבה הוא פועל, באופן קבוע. כדי לבטל את הטריגר הזה ולהכניס טריגר אחר, כאילו להפוך את הטריגר ממצב שהוא שומר עליי תקוע עם הסיגריה, עם ה-whatever, הטריגר הזה צריך להתהפך, להגיד לי, תרחיק את הדבר, לא רוצים יותר את הסיגריה, לא רוצים יותר את האלכוהול. זה נקרא היפוך טריגר, אוקיי? תבינה מה אני אומר?
כן, כאילו זה קורה באופן טבעי שהוא מרחיק אותו?
לא, מגיע המשבר, אני עוד רגע בסכנת חיים, והרופא אמר לי שזה קשור לסיגריה. ההיפוך טריגר, אני חייב להעיף ממני את הסיגריה, כי אני רוצה לחיות. ואם הסיגריה מאיימת על החיים שלי, זה היפוך טריגר. היא הפכה מאהובה ונחשקת, היא הפכה לאויינת, לא אויבת.
אויבת.
בדיוק.
מאוהבת לאויבת.
כן, בדיוק. ואז מה שקורה בעצם, נוצר היפוך טריגר. ההיפוך טריגר הזה, אני טבעתי את השם היפוך טריגר.
נכון.
זה משהו שהוא קורה, שאותו גורם שביקש את הסיגריה כל הזמן, או את האלכוהול כל הזמן, עכשיו אומר, אני לא רוצה אותם יותר בחיים. אני השתמשתי בהם כדי לחיות יותר טוב, או להנעים, או להירגע, או לעשות פעולה חיובית עבור עצמי, ועכשיו אני מבין שזו פעולה שמסכנת אותי. אז אני לא רוצה את זה.
אוקיי.
אוקיי? תבינה מה אני אומר?
כן.
אז מה שקורה בעצם, בסופו של דבר, זה ש... למשל, אנשים שפיצו את עצמם אחרי הקורונה, כן, עם האוכל, בצקים, מתוקים, לפצות את החרדה, את המתח, את הסטרס, מזה שאני יכול להידבק בכל רגע, ועוד רגע אני אמות, כאילו, ומתים בקלות, פשוט חוטפים קורונה, מתאשפזים, נכנסים למחלקת ריאות, ולא יוצאים משם. מתים.
נכון, זה היה הפחד.
זה היה הפחד. אז אני בעצם, כל החשקים האלה לפצות את עצמי, עכשיו אני צריך להיגמל מהם, כי הם גורמים לי להשמנה. אוקיי? אז מי שהיה רזה ועלה כתוצאה מהמתח והחרדה, יכל להוריד את זה בקלות. אז הוא קישר את זה לדיאטה. הוא פשוט היה צריך מישהו שייתן לו מוטיבציה. לא הדיאטה העניין, אלא פשוט להגיד לו, עכשיו אתה יכול להוריד משקל. כאילו, ההנחיה. אוקיי?
כן. זה כזה ממש איזה סוג של יצור אקלים כזה. כאילו משהו בתוכי צריך לחוות את החוויה הזו, יש איזה רגע שכל הזמן מתעורר, לדוגמה אם עולה איזה רגע של אכזבה והכל בסדר בחיים שלי, אני אגיע איכשהו לאכזבה. אני צריך לעשות איזה פעולה שתוביל אותי לאכזבה, כי זה משהו שמוביל
נכון,
אותו.
נכון, אז אנשים לא יודעים שאכילה רגשית, למשל בדיוק. אני מדבר על אכילה, אז לא מבינים שאכילה רגשית היא בעצם, כשאני מרגיש מאוים או חולה, אני צריך הרבה אוכל, הרבה אנרגיה להתמודד עם המחלה. אני צריך להתמודד, אני צריך לאכול הרבה, כדי שיהיה לי את הכוח, את האנרגיה, כי המוח שלי מקשר לעודף אנרגיה של אוכל. יש עודף אנרגיה בכל מיני צורות. כאילו שאני זקוק לעודף אנרגיה, כי אני צריך כוחות להתמודד. אוקיי? זה מזין את המשאב שלי בכוחות להתמודד עם העניין. אז אני אוכל הרבה. ואני צריך לאכול ולאכול ולאכול, כי זה יעזור לי להתמודד. אוקיי? אכילה פשוט, אכילה רגשית היא פשוט לאגור מחסני חירום, כדי להתמודד. היא מצב של שמקושר אצלי לרעב, לעוני, לרעב, למצוקה. אוקיי? אז אם למשל העוני מקושר אצלי, כאילו זה מקושר לעוני, אז אם אני...
הישרדות,
כן. רזון, אז אם למשל אני עכשיו, יש לי 10 לקוחות, אני בעל עסק, יש לי 10 לקוחות, ו5 לקוחות הודיעו לי, אמרו לי, יאללה ביי, אנחנו הולכים למקום אחר. אני פשוט מרגיש שהצטמצמתי, שהתכווצתי, ועכשיו אני בעוני. אז אני ארוץ לאוכל, כי האוכל והעוני מקושר אצלי, אז כדי שאני אוכל הרבה, אני ארגיש שאני חווה שפע, שאני מסוגל להזין את עצמי, שאני מסוגל לדאוג לעצמי. ופה בעצם אני מפצה.
מפצה,
אז
נכון.
אז פה זה עוד זווית לאכילה רגשית. אבל כשאני מרגיש עכשיו, נגיד, מוכזב, בלי קשר למציאות, אני צריך לייצר אקלים שיצדיק את האכזבה שלי.
בדיוק.
אז במציאות, נגיד, אני... עכשיו באכזבה, אני צריך לייצר חוויה שקשורה לאכזבה. אז אני ארים להנחתה, אבל אני לא יהיה מודע לזה שאני בעצם הפעלתי. הטריגר שלי הפעיל פה סיטואציה. אז אני אבוא למישהו ואני אגיד לו משהו שהוא ידחה אותי, ואז אני ארגיש מאוכזב. אני אגרום לו לדחות אותי. אני אבקש ממנו משהו בלתי אפשרי, שאני בהיגיון שלי יודע שהוא בלתי אפשרי, אבל הרגע שלי זקוק עכשיו לאקלים הזה של אכזבה.
וזה מאזינים יקרים, רגשות. מה שאלי הסביר עכשיו, זה בסופו של דבר מה שבאמת מנהל אותנו. הרבה אנשים מדברים רגש, 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 אבל לא באמת מבינים מה המשמעות. תחזרו אפילו עכשיו כמה שניות ותשמעו את ההקלטה, את המשפט האחרון שאלי אמר, כי זה בסופו של דבר מה שבאמת מנהל אותנו. אלי הסביר את זה עכשיו בצורה מדויקת. אלי, זה היה באמת הסברה מילה.
נכון, אז למה אני מזמין לעצמי? נכון, אז למה אני... זה הדרך...
זה השאלות, למה זה קרה לי? איך זה קרה לי? אבל עשיתי הכל בסדר.
נכון, אבל... לא, זה הוא השם.
כן, כן.
הוא יחזב אותי. אני לא... לא אני...
לא אני.
לא אני באתי לבקש ממנו. מה זה? תכלס שאני מרגיש מאוכזב. באתי לבקש ממנו שיחזב אותי, כדי שיהיה לי משוב מהחיצוני, מבחוץ, לזה שאני באמת מאוכזב. כי אם אני מאוכזב ואין שום דבר שאומר לי שאני מאוכזב, אז אני רק בתוך עצמי ואני סובל.
יאו, זה משפט קטלני.
אז אני צריך לבוא, אני צריך לבוא ולבקש ממישהו, תאכזב אותי. אבל אני צריך להטריג אותו כדי שיאכזב אותי. אז אני אעשה משהו לא הגיוני ובלתי אפשרי, כדי לקבל את האקלים לחוויה.
מעולה.
עכשיו אני צריך עכשיו לאבד את זה ולהתמודד עם זה ולעשות כל מיני פעולות.
נכון.
כדי להבין למה בן אדם יחזב אותי. למה הוא רצה להחזב אותי. הוא נגדי, הוא לרעתי. אני בכלל הולך למקומות לא נכונים.
וזה למה? כי המעבד שלך עם עין לא עובד נכון. הרי אם המעבד לא עובד נכון, אז אנחנו מאבדים עם א'.
נכון.
ככה זה עובד.
נכון.
וזה גם, ואם עכשיו אנחנו כבר מחברים כבר את כל מה שנאמר פה, את כל המידע האיכותי הזה, וזה באמת מה שאנחנו עושים גם בביו-פולו. זה באמת שיטה אלטרנטיבית חדשה לחלוטין, היא ייחודית, אנחנו חלוצים, אנחנו משהו, זה משהו שלנו, שאנחנו המצאנו את זה. וזה פשוט מה שזה עושה. ההבנות שאתה עושה עם האנשים בשיח הפשוט שאתה נותן להם עם הביו-טסט, זה פשוט גורם לאנשים להבין למה הם עשו, ולמה הם עושים, או למה הם הולכים לעשות את מה שהם עושים.
נכון.
הלא מודע הזה.
נכון, אבל אנחנו נפשט את זה.
יאללה, תפשט את זה.
כן.
אלי, תמיד יש לך
נפשט. אנחנו בעצם ביצענו, אנחנו בעצם בנינו את שיטת הביו-פולו, כדי שכשהמוח לא יודע להפריש את החומרים, שדיברתי על המשאב בתחילת הפודקאסט, אז אנחנו יודעים לעודד את המוח להפריש את החומרים האלה.
החומרים הטבעיים.
את החומרים הטבעיים, כי בנו. כשאני בחוסר שקט, אני בחרדה. כי חסר לי החומרים האלה, אני בעוני. תכלס, אם הייתי מגדיר את זה באופן פשוט, חסר לי החומרים. וכשהחומרים חסרים, אז אני יכול לחשוב על כסף, ואני יכול לחשוב על שאני צריך מיליון דולר, ואני צריך בתים, ואני צריך, ואני צריך, ואני צריך. אבל בסופו של דבר, זה פעולה פשוטה שהמוח יודע לעשות אותה באופן טבעי. אני צריך פשוט לגרות, שבאים אלינו לטיפול.
צריך לעורר, אתה צריך...
אני אגרה את זה ויעורר את זה.
טק, טק, העוררות.
בדיוק, אני יעורר ויגרה את זה בביוטסט, ואחר כך את תתחזקי את זה ותלמדי את הגוף איך משמרים את הייצור, איך מפרישים אותו באופן פיזי, דרך המגע הטיפולי.
אני אשלים את הרוגע,
בדיוק.
את המנגנון רגיעה.
ברגע שאנחנו מלמדים בעצם, או מלמדים את המוח לחזור ולהפריש את זה, כי לפעמים הפסקת, יש אירוע טראומטי שנבעלנו, זה יכול לקרות מבעלה, זה יכול לקרות מפחד עצום. יש אירוע שבעצם עוצר, יש בעצם אירוע שעוצר את היכולת להפריש את החומרים האלה. יש פשוט, זה פתאום נעצר.
כשאתה אומר אירוע...
יש אצל בן אדם שזה לא מלכתחילה לא יודע לייצר, ויש בן אדם שזה פתאום נעצר מאיזשהו אירוע. אז אחרי המלחמה...
רגע, רק חשוב לי לציין, תזכור את מה שאתה אומר, האירועים האלה זה דברים שקרו לנו בתקופת ההתפתחות, זה חוויות, זה זיכרונות.
כל התשובות נכונות.
בדיוק, תמשיך. זה משהו שהיה חשוב להגיד את זה, האירוע.
אבל זה בדיוק העניין, זה פרסונלי אצל כל בן אדם. אצל כל בן אדם זה קרה בתקופה מסוימת, שיש לזה חשיבות כשמטפלים בעניין. יש אנשים שזה... שהאירוע, יש לו גוון מסוים, כאילו הוא קרה באופן מסוים, זה משתנה מיד, היופי בעניין של הביו-פולו שהוא נוגע באופן אישי בכל אחד.
פרסונלי.
זה לא משהו כללי, זה לא פרוטוקולים, זה לא איזה
תיאוריות,
משהו. זה לא תיאוריות, זה כלום.
סטטיסטיקות.
זה פשוט ללא שאלות, לא צריך לספר על עצמך, לא כלום. אפשר להגיע לזה מיד דרך טסט קצר של 50 שניות, אפשר לקבל את הנתונים ומיד לטפל בזה.
נכון.
אנשים מדווחים על שינויים מיידיים, כאילו, כתוצאה מהדבר הזה.
נכון.
אז לכן אנחנו בעצם פיתחנו את השיטה כדי שהחומרים האלה, להחזיר את הבן אדם לתפקוד, להחזיר אותו לחיים, להחזיר אותו, כבר פגשנו אנשים שלא יכולים לישון בלילה ואז פתרנו להם את הבעיה, הם חזרו לישון רגיל. אנשים שיש להם חוסר שקט, זה תמיד חוסר שקט. זה תמיד חוסר שקט ש דאגנות יתר ואובססיות וכל מיני דברים שהם, שהבסיס שלהם זה חוסר יכולת להפריש את החומר. לנסות, המוח כאילו בכל מיני מאבקים ומצוקות מנסה להגיע למקום הזה ולא מצליח. אז אנחנו בעצם פיתחנו את הביופולו כדי לזרז ובמהירות להפריש את החומרים האלה כדי שלבן אדם יתחיל להרגיש יותר טוב, יתחיל לחוות. נכון. דברים יותר טובים.
ושיכיר את עצמו.
באתר שלנו, באתר החדש שאנחנו בונים, יש לנו אתר ישן, אנחנו פשוט שדרגנו.
עמכם הסליחה, סתם.
כן. ושמה יש את כל ההסברים, פשוט נכון. אפשר להיכנס ולקרוא את זה בצורה מסודרת ומובנת ומפורטת.
לגמרי. כאילו בסופו של דבר, הביופולו הוא פשוט
בעוד מקשר. בעוד שבועיים,
האתר יעלה מחדש.
האתר יעלה מחדש, כן.
בסופו של דבר, באמת הביופולו הוא מקשר ומגשר בין הנפש לבין הגוף.
לגמרי.
פאק, יש תקשורת.
בדיוק.
התקשורת שהתנתקה בתקופת ההתפתחות.
נכון, והיא מאפשרת את הזרימה. כן, היא נבנית מחדש, אבל היא בעצם, היא מתחברת מחדש, ובעצם החיבור הזה, דרך ההיכרות העצמית, הוא בעצם מייצר עכשיו רווחה. זה יפריש כל מיני חומרים שצריך. הבקשות לחומר התקבלו בברכה. החומר יוזן. הוא בעצם זה שיגרום לנו רווחה, וייתן לנו הרגשת שפע, וייתן לנו הרגשה שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ויכולים לדאוג לעצמנו, ולחוות הנאה, ושמחה, והתרגשות, חדוות עשייה. כל החוויות, כל התחושות החיוביות האלה שנותנים לנו טעם לחיים, טעם החיים זה לא קוקה קולה. זה שאני יכול להפריש את החומרים האלה ואני מרגיש שאני בטוב, באופן טבעי, זה בדיוק העניין. לא דרך אלכוהול, לא סמים, לא תרופות, לא כל מיני דברים אחרים, אלא פשוט האופן הישיר, סטרייט פורד, באופן ישיר לקבל את ההזנה הזאת ואני פשוט חוגג את החיים.
כן.
איכות חיים, חיים טובים.
נכון, גם תמיד המחקרים אומרים ש אנחנו לא באמת מפעילים את רוב האזורים שלנו במוח. הרבה חלקים מאוד רדומים אצלנו במוח. וגם העוררות הזו שאתה מגרה את האנשים באבחון, זה גורם להם באמת
אז זהו, אז אנחנו בעצם עושים
להבין את זה.
אנחנו בעצם עושים שני פעולות, והפעולה
פעולה
אחת
כפולה.
פעולה כפולה, ובעצם אנחנו גם נוגעים בנפש וגם נוגעים בגוף. אבל הפעולה הכפולה גם מתקיימת במקום אחר. זה העניין של כאילו הפרשת החומר היא צריכה גירוי חזק. אנחנו יכולים להעניק גירוי עוצמתי בתוך המפגש. במפגש אחד כבר מרגישים. כבר מרגישים את זה. במפגש אחד, זה מדהים. לפעמים זה לוקח, כאילו אנשים הרבה ניסוי וטעייה מנסים ובודקים וזה, והבידול שלנו הוא בעצם בזה שאתה לא צריך לספר על עצמך, אתה לא צריך, לא שואלים אותך שאלות. אתה עושה טסט קצר ואתה נותן את הנתונים בלי חפירות, בלי להציג לך, בלי כלום. פשוט, זה פשוט ברגע אחד קורה. בדיוק. והמהירות של זה והיעילות של זה היא יתרון עצום.
נכון.
היא פשוט חוסכת כסף וזמן וסבל וכולי וכולי. כן.
כן, מאזינים יקרים, אז אנחנו לגמרי ממליצים ומזמינים אתכם להגיע אלינו לטיפול ולחוות את זה, לחוות את היעילות, לחוות את הפרודוקטיביות, את כמה שזה טק, איך הכל מתחבר לכם באמת באותו רגע, וכמובן תוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, אם זה אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, טרידס, אפילו אלי נמצא גם בטוויטר, גם שם אתה מביא מידעים, וכמובן גם באתר שלנו. אלי, תודה רבה.
תודה רבה, יאנה.
על כל המידעים שלך, כמו תמיד, נעמת מאוד. ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא. תודה שהייתם איתנו.
תודה.
אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית.
ובאתר אינטרנט שלנו www.biofollow.co.il.